שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשת שלח. פרשת שלח יש הרבה סוגיות, ואני בוחר לעסוק בהלכות ציצית. מצווה ציצית גדולה וחשובה. אחד ממעט המצוות שלהם, אמרו חז"ל, שקולה מצווה ציצית כנגד כל המצוות שבתורה. אבל אנחנו רק פותחים בהלכות ציצית. הנושא שאנחנו נעסוק בה היום הוא נושא כללי. ותמיד אני משתדל, ויש לי חיבה יתרה, להנחיל לתלמידיי, לידידיי, לאוהבי תורסך או סוגיות כלליות ויסודות שיהיו להם לעזר בסוגיות רבות ולא רק בסוגיה אחת מסוימת. והיום אנחנו עוסקים בשאלה כללית, מה מידת התורך שמוטל על אדם לברר ספקות? במקומות רבים בהלכה אנחנו מוצאים שאף על פי שאנחנו סומכים על רב, סומכים על חזוק, מקלים בספק ספק, אבל היכה דאיקה לברורי צריך לברר. אז איך אנחנו מגדירים אפשר לברר? כמה צריך לטרוח לברר את הספקות לפני שאנחנו באים להקל ולסמוך על רב, חזוק, ספק ספק וקדומה? סוגיה זו כל כך רחבה, אני חושב שאין לה סוף. זה מים שאין להם סוף, אפשר להגיע לעשרות, אם לא למאות מקורות. אבל לצורך העניין, מכיוון שבלאו הכי היום בשיעורים האלה שאני אומר על פרשת השבוע, בדרך כלל זה לא נועד לפסיקה הלוך על המעשה, אלא להרחיב את יריעת הדעת ולהשתשע בדברי תורה, בחרתי לנגוע בחמש סוגיות. ולנסות לדלות מתוכם איזה שהם כללים, כמה אדם צריך לטרוח בבירורי הספקות. אז כפי שאמרתי, אנחנו מתחילים בהלכות ציצית. אור חיים שמח סעיף ט' למדנו, שצריך כל בוקר לעיין בציציות, לבדוק אם הם לא נפסלו, כדי שלא לברך ברוכה לבטולה. כך כתוב בשולחן ערוך, סימן ח' סעיף ט'. מקור הלכה זו, בדברי הראש בהלכות קטנות, הראש כידוע, וזה מודפס במסכת מנוחה בש"ס וילנה, וכל הש"סים שבידינו, בהלכות קטנות של ראש יש הלכות ציצית, ובהלכות ציצית כותב הראש, החרד אל דבר השם, יעיין בציציות בכל בוקר, שאם נפסלו הציצית שלא יברך ברוכה לבטולה. וזה לשון מעניינת של הראש, החרד על דבר השם. והבייס יוסף, כשהוא מביא את הראש הזה, מציין שהראש בתשובס הראש, כלל בייס, סימן ת' כותב להדיה, שאין המנהג לבדוק בציציות, משום שאנחנו סומכים על חזוק. עשית את הציציות, אתה יודע שתמול שלושם הם היו קשרות, לא צריך לחשוש שהם נפסלו. בכל מקום אנחנו סומכים על חזוק. ולכן כותב הראש, אין המנהג לבדוק ציציות, ולכן יש סתירה בין דברי הראש. כותב הבייס יוסף, אף על פי שהראש כותב בתשובות, שאין המנהג לבדוק את הציציות, אבל הטור כן מעתיק את דברי הראש מהלכות ציצית. ולכן הטור כותב שכל בוקר, לפני שאדם מתעטף בציצית בטלית, יבדוק את הציציות, וכך כותב הבייס יוסף בעקבות דברי הראש. והבך אומר, למה הבייס יוסף רואה סתירה בין דברי הראש? אין סתירה כלל. שהראש בהלכות ציצית כותב להדיה שהחרד על דבר השם, אמור לבדוק, הלשון הזה מוכיח שזה לא מעיקרא דדינא. אז הראש באמת בתשובת הראש כותב שאפשר לסמוך על חזוק, ולכן לא צריך לבדוק את הציצית, אבל מי שחרד על דבר השם ראוי שיבדוק, וזה רק מידת חסידות, כך כותב הבך, ולכן אין סתירה בדברי הראש. אם באתי אני לשפוט לפי לושן הבייס יוסף, אני הייתי אומר שזה גם כמובן עשה הבייס יוסף. הבייס יוסף כותב, אף על פי שהראש כותב בתשובס שאין חיוב לבדוק, אף על פי כן הטור מעתיק את דברי הראש מהלכות ציצית שהחרד על דבר השם כן יבדוק. אבל אני חושב שבך צודק, משום שגם הטור וגם השולחן ערוך לא כתבו שבעל נפש יבדוק בציציות. לא העתיקו את לושן הראש החרד אל דבר השם יבדוק את הציציות. הם כותבים את זה כהלכה, יעיין. כך זה הלשון של הטור והלשון של הבסייסה בשכנוח. משמע שלדעתם אכן זו הלכה ולא רק מידת חסידות. ולכן אולי צודק הבך כשהוא כותב שהבסייסה פראה בזה סתירה. אבל אני סבור שזה לא סתירה. והבך בא ואומר, אבל אני סבור שמעיקר הדין צריך לעיין בציצית ולא רק מצד חומר. וכאן הבך כותב חידוש גדול, והוא כותב, כשם שלמדנו בבחורס דף חוף עומד א', שלא סומכים על רובה דטליה במייסה, גם לא, חוסקי, לא סומכים על חזוקה דטליה במייסה. כך כותב הבך. מה הכוונה שלו? בבחורס דף חוף, למדנו שמי שקונה בהמה נקבה, הוא לא יודע אם היא כבר ילדה או לא ילדה, אז הוולד הראשון שתוולד ברשותו זה ספק בחור. אם זה בחור, או סבנו, כיוון שלא ידענו אם זה בחור או לא, אז צריך להחמיא, זה ספק בחור. והגמרא שואלת, למה לא סומכים על רוב בהמות מתעברות ויולדות תוך כדי שנה? בשנה הראשונה, ולמה אם הבהמה היא בהמה מבוגרת, כמה וכמה שנים, למה צריך לחשוש, ולמה לא סומכים על הרוב? הגמורת רובי דטליה במייסה, רובי דטליה במייסה לא סומכים עליו. רש"י ותוספות, שניהם מסבירים, בדרך כלל מרביעים בהמות כדי שיולידו, וכיוון שזה תלוי במעשה האדם, זה לא רוב גמור, אומר הבך אותו דבר בציציות. הלא, אדם עושה את הציצס, לא מדובר בתופעה טבעית, ולכן לא סומכים על החזוקה. ולכן, אומר הבך, אני סבור שמעיקר הדין צריך לדוק, בא המוגרן רום מסיף קוד ניוד א' ודוחה את דברי הבך. ולכן, דברי המוגרן רום כל כך ברורים, כל כך ברורים, איך אפשר לדמות את שתי הסוגיות האלה, רוב וחזוקה? לא משום שאנחנו באים בסוגיה הזו לחלק באופן עקרוני בין רוב וחזוקה, אלא רובי דטליה במייסה הכוונה, עצם המעשה תלוי באדם, זה לא תופעה טבעית, רוב בהמס קשרס, רוב נושם מסבס ויולדס, יש תופעות טבעיות, בהם הולכים אחרי הרוב, אבל לא כאשר מדובר במעשה ידי אדם, אבל כאן, אנחנו מדברים על חזוק אדמי קורא. בחזוק אדמי קורא אנחנו תולים שהמצב הקדום, הידוע, הוודאי, מן הסתם נמשך, כל עוד לא נדע שחל בו שינוי. אז למה זה רלוונטי איך נוצר המצב הקדום? מצד ההמשכיות, זה אותו עיקרון של חזוק, מה זה משנה? המוגרן אברום לא מסתפק בקושיה מצד הסברה. אחת הסוגיות המרכזיות של דין החזוק, בתחילת מסכת נידו, זה מקווה שנמצא חוסר, ואנחנו מעבידים את המקווה על חזוק אדמי קורא שהיה בו ממסו, וגם המקווה לא התמלא אלא על ידי אדם, לא מדובר בים, לא מדובר במעיין, ואף על פי כן זה חזוק לגמור, חזוק אדמי קורא שהמקווה היא מקווה כשרה, אז מה בין ציציות כשרות שאנשים עושים למקווה שאנשים ממלאים? כך שואל מוגרן אברום על הבך. ולכן מוגרן אברום דוחה לחלוטין את סברה של הבך. רובי דטליה במייסה הוא רוב קלוש, משום שהוא לא תופעה טבעית, אלא רוב שתלוי במעשה האדם. מעשה האדם לפעמים אדם עושה מעשה, לפעמים הוא לא עושה מעשה. אבל כאשר אנחנו סומכים על חזוק אדמי קורא, מה זה משנה שאדם יצר את המצב, אבל מכאן ואילך, זה חזוק אדמי קורא, כך שואל מוגרן אברום, ולכן הוא דוחה את דברי הבך. מוגרן אברום אומר שהסיבה שלא סומכים על חזוק בציצס, וגם הוא הולך בעקבות הבך, הוא אומר, מעיקר הדין צריך לבדוק את הציציות, וזה לא רק מידס חסידס. כנראה שמוגרן אברום הבין כך מתוך פשטס לשון השולחן ערוך, אומר המוגרן אברום, כי מאוד מצוי שציציות מתקלקלות. זה, 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 זה דבר כמעט קבוע, כמעט ידוע. אנחנו הוגים שציציות הן מחוץ לבגד, ואנחנו יודעים שקרוב הדבר שהן נקראות, אתה נתקל וזה נשחק וזה. ולכן מוגרם לא מדמה אצל מה שלמדנו בהלכס מקוויס. סימן ראש על הביורדה, סעיף סמכי. מקווה, שאנחנו יודעים שהייתה מקווה של מקווה שלמה, אבל המקווה מוחזקת שמימיה מתמעטים, אז אי אפשר לסמוך על החזוקה. אם אחרי מעקב ממושך, אנחנו יודעים שהמקווה זו מימי המים של המתמעטים והולכים, זה יכול להיות באחת משתי סיבות. יכול להיות שהמים מחלחלים דרך הליצוב והקירות, יכול להיות שהמים מתעדים עם מאוד חם, או המקווה חשוף לקני השמש, אבל מקווה שידועה ומוחזקת שהמים של המתמעטים אי אפשר לסמוך על החזוקה, אומגן רום ציציות דומים למקווה. למקווה שמוחזקת שמימיה מתמעטים. הרי שגישה אחת יש, והגישה הזו נסמכת על לשון הרש, שזה רק מידת חסידות. החרד אל דבר השם בודק. אבל הטוב ושכנוח כנראה למדו שזה הלכה קבועה, משום שהם כותבים את ההלכה בסתמה, לא לבעל נפש, לא לירי השם, לא לחורד על דבר השם, אז הבך אומר, למה לא סומכים על חזוק, משום שזה תלוי באדם, מוגן אברום דוחה את הסברה הזו, מוגן אברום אומר, כי קרוב הדבר שהציטיות ייפסקו. שולחנו אחריו, מציע סברה שלישית, והוא אומר, ביום מן הימים, באיזשהו שלב הציציות האלה ייקרו, ובאותו זמן, האדם יברך ברוך לבטול, ולכן, באיזשהו זמן אנחנו חייבים לוודא שהציציות עדיין קשרות, ולכן קבעו שבכל יום בבוקר אדם יבדוק. אז לפי אתה, אז גם קשה לומר שזו הלכה פסוקה, שהרי ממה נפשך? מה זה תקנה? אם זה תקנה, זה צריך להופיע במשנה. מקסימום בגמורה. הראשונים לא תקנו תקנות חדשות. אז הסברה של שוכנו חרב היא סברה אלימתה, אבל מהיכת תעשה כל בוקר, ודווקא לפני שלובשים, אולי פעם בשבוע, אולי כל שעה, אולי פעם בחודש או פעם בשלושה חודשים, מה פתאום כל בוקר לפני שלובשים את התלית? ולכן, בהכרח, לפי דרכו של שוכנו חרב, צריך לומר, שמן הסתם זה מנהג. מנהג, וכך קבעו, אולי קיבלו על עצמם. השלוש סברות יש לנו. למה חייבים מעיקר הדין לבדוק ציציות? אם משום שזה חזקות הטליה במייסה, שתזבח שהמוגן אברום דוחה, מוגן אברום אומר כי קרוב הדבר שיתקלקלו, שחנוך הרב אומר שביום מן הימים ודאי שזה יתקלקל. שואל את התשובה שבע סציון, וכאן אני מגיע לנקודה לנושא העיקרי של השיעור היום. שבע סציון היה בנו הגדול של הנוידי ביהודה וממלא מקומו. רב שמואל אנדו היה בנו הבכור של הנוידי ביהודה, כל בניו היו למדנים עצומים, והוא מילא את מקום אביו כרב של פראג. שואל את התשובה שבע סציון זה מלמד, הוא אומר שזה תרחה יתרה, וכשיש תרחה, לא חייבים לברר הסויקות כאשר יש על מה לסמוך. למה זה תרחה? אומר שבסיין, קל מאוד לבדוק ציציות, זה לא תרחה. אבל חייב אדם לעשות כן כל בוקר, זה נתפס כתרחה. יש הבדל בין דבר שאתה מטיל על אדם לעשות פעם, אבל לחייב אדם שכל בוקר יבדוק את הציציות לפני שתובש לטל, זה נתפס כתרחה, או במוקם תרחה, לא צריך לברר. כהערת אגב, סוגיה א' מביא אותי לסוגיה ב'. אז כפי שאמרתי, בחרתי חמישה סוגיות. סוגיה א' מביא אותי לסוגיה ב'. התז למשל נוקט שאכן מידת חסידות, ולא מעיקר הדין. ולכן כותב את התז, השולחן אורך כותב שצריך לבדוק כדי שלא לברך ברוך לבטולה. למה הדגש הוא שלא לברך ברוך לבטולה? אם הציציות פסולות, אז הוא עובר עבירה כל רגע שהוא לובש דלת קמפס בלי ציצית, הוא מבטל מצוות. אז למה השולחן אורך והטור והראש. כולם מדברים על ברוך הלבטולה. כנראה שרק משום החומר של ברוך הלבטולה, החמירו וחייבו לבדוק את הציציות. ולא מעיקר הדין, שהרי הם לא סומכים על חזוקה, היינו צריכים לבדוק את הציציות לא רק משחשש ברוך הלבטולה, אלא גם משום שאסור ללבוש בגד דלת כנפס בלי ציצית. אז יש אומרים שהסיבה שצריך לעיין בציציות זה משום שאפשר לברר. וכאשר אפשר לברר, חייבים לברר. לא סומכים על חזוק, אבל לא סומכים על רוב, כאשר איקה לברורי. אז סיינתי מקודם, השיבה סיין אומר, אבל זה תורך לברר, ולכן לא חייבים מעיקר הדין, משום התורך לברר ולבדוק כל בוקר. אבל המוגנבום ואתה, שניהם עוסקים. האם אפשר לומר שהסיבה שצריך לבדוק את הציציות כל בוקר זה משום אף על פי שיש חזוקה, אבל כל היכה שאפשר לברר, צריך לברר. אז יש שמחלקים בין רוב, בכל רוב יש מיעוט, מה שאין כן בחזוקה. רוב בחזוקה רוב עודיף, אבל לגבי השאלה הספציפית, האם צריך לברר, אולי יש עדיפות לחזוקה. משום שאם אנחנו סומכים על החזוקה, למה צריך לברר? כשסומכים על רוב, בכל רוב יש מיעוט ידוע ומוכר. אז מה המקור שאחרונים מצטטים? שכאשר אפשר, צריך לברר. יורדיה, סימן א', סעיף א'. רוב המצוין אצל שחיטה מומחים הם, ולכן מותר לנו לסמוך על שויכת אף על פי שלא מכירים אותו. אנחנו לא יודעים מי הוא, ולא בדקנו אותו. האם הוא יודע הלכה שחיטה? האם הוא בקיא בהלכות והוא יודע כיצד צריך לשחוט? אז בחורין דף ג' עומד בייז, ובעוד מקורות רבים, למדנו רוב המצוין אצל שחיטה, מומחים הן. כותב הרמב"ן שם במסכת חולין, קבולה ביודינו מנהג האוינם, ואם קבולה היא, נקבל אותה בסייבה פונם יפויס. מליצה יפה של הרמב"ן. הוא אומר, זה קבלה, אז הבה נקבל אותה בסייבה פונם יפויס. שאם השוחט נמצא לפנינו, צריך לבדוק אותו. ולא סומכים על הרוב, רוב מצויני סושחית, מומחים הם. אז הרמב"ן הוא המקור הראשון שצריך לבדוק על השוחט, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאם השוחט בפנינו, צריך לבדוק אותו. אם הוא לא בפנינו, הוא כבר הפליג והלך למקום אחר, אז הבשר כשר לכתחילה, משום שסומכים על רוב. הרמ"א שם מביא את שיטת האיתור, והאיתור אומר שרק לכתחילה צריך לבדוק אותו, לפני שהוא בא לשחוט. אבל אם הוא כבר שחט, אפילו הוא פה לא צריך לבדוק. כי יש בפנינו בשר שחוט, ואנחנו סומכים, רוב המצוין אצל שחיטה מומחים הם. אז גם פה למדנו, נכון, חז"ל קובעים שיש רוב, אבל אם אפשר, בלי תורך, צריך לברר. ולכן אם השויכת כאן, צריך לברר מי הוא, האם יש לו קבולה, האם הוא יודע לשחוט כדין. ונחלקו, הרשבו והראו, האם הדין הזה שצריך לבדוק את השויכת אם הוא נמצא בפנינו, מעיקר הדין ומידת חסידות. תורס הבייס, אולי לא כל אלה שמקשיבים לי יודעים מה זה תורס הבייס. אחד הספרים המרתקים ביותר שיש באוצר הספרים שלנו. אדוננו הרשבו, גדול דורו בכל תחום. כתב ספרים רבים, אחד הספרים זה תורס הבייס. תורס הבייס זה באיסא והתר, והספר הזה מחולק לבתים ולשערים, כי לכל בית יש שערים, אז יש בתים ויש שערים. בייס עליו שער עליו בתורס הבייס, כותב הרשב"א, שחייבים מעיקר הדין לבדוק את השויכת אם הוא נמצא בפנינו. הראו חולק על הרשב"א. אז הרשב"א קרא לספר שלו תורס הבייס. הראו כותב השגות קשות על הרשב"א בשם בדק הבייס. בדק הבייס פירשו שהראו אומר, רק רגע, אני רוצה לבדוק את הבית הזה. גם בשפה המודרנית, אני חושב בארץ ישראל, בדק הבית זה קרוי כשבודקים את הבית. יש חברות שמתמחות, קוראים לעצמו בדק בית. קנית דירה, אתה רוצה קצת לשחות את הקבלן, אתה מזמין את החברה, הם נכנסים לתוך הבית, מוצאים 10,000 ליקויים, מבקשים מהקבלן פיצוי של 120% ממחיר הדירה, לא חשוב. אז הראו כתב את בדק הבית על תוארס הבייס, והרשב"א השיב מלחמה שערה וכתב את משמרת הבית, שבו הוא שומר על ביתו מפני הביקורת שהראו בא לבקר אותו. אז יש לנו תוארס הבייס, בדק הבייס ומשמרת הבייס. בקיצור, כותב הרשב"א שהדין הזה, שאנחנו עומדים במסכת חולין, קבולס הגאונים שמביא הרמב"ן, שאם השוחט בפנינו צריך לבדוק אותו ולבחון אותו, זה מעיקר הדין. הרמ"א אומר בבדק הבייס, מה פתאום זה מידס חסידוס? ויש כאן ביטוי מדהים של הרשב"א משמרת הבייס. אומר הרשב"א, נכון זה מידס חסידוס, אבל זה מידס חסידוס שראוי לכל יסוד והכל חיובין בה. מעניין. מידס חסידס שהכל חייבן בה, ולא כהבנת הראו שזה וולונטרי, שזה התנדבות. אם אתה חסיד, תחמיא. אומר רשב"א, יש מידס חסידס שהכל חייבן בה, כדי שלא נעלים עין מן האיסור. יש פה הגדרה מופלאה של הרשב"א, והרשב"א כותב, זה נכון, לפי הכללים אפשר לסמוך על רב, אבל איך אפשר שיהודי ירא שמיים יעלים עין מחשש איסור? פקח את העיניים, אז אתה לא צריך לטרוח דרכה רבה, אבל אם אתה יכול לברוח מלאכית, במסכת תורס למדנו, הווי בורח מן האווירה. אם אנחנו מצווים לברוח מן האווירה, אז איך אתה יכול להעלים עין כשאתה יכול לברר? הגדרה מופלאה של הרשב"א. אומר הרשב"א כשהוא שומר על ביתו במשמרת הבייס, הוא אומר, כן, ידידי רבנו אהרון הראו, אולי זה מידס חסידס, אבל זה מידס חסידס שהכל חייב בו, כי אי אפשר להעלים עין מן האיסור. ולפי ההגדרה של הרשב"א, אני חוזר להלכה שהתחלנו בה בהלכת ציצס. זה נכון, הראש כותב, החרד על דבר השם, יבדוק, אבל רבי יוסף סבור, זה מידס חסידס שהכל חייב בו. כי אפשר להעלים עין מן האיסור. תבדוק את הציציות. אתה לא צריך, לא בשמיים ולא מעבר לים. מה הבעיה שלך? קח לידיים את הציציות ותבדוק אותם. איך אפשר להעלים עין מן האיסור? וזה, ככה אני מיישב את השכנוע והטור, הם מתבססים על הראש. הראש כותב, החורד על דבר השם. ואני אומר, לפי הרשב"א במשמרת הבייס, אבל אתה מצווה להיות חרד על דבר השם. הווה בורח מן האווירה. כי זה בידך, ללא תורך. אפשר להעלים מים מן האיסור, כך הייתי מיישב את שולחן אורך ותטור בהלכת ציצס. וזה מביא אותנו לשאלה מעניינת, ואם השויכת כבר הרז את הפקלאות שלו, והוא יצא מהבית, האם צריך לרדוף אחריו, לבדוק אותו. וזה מחלוקת גדולה בין האחרונים. הפרי חודש, סימן א' יודע. בשורש הדין, סעיף קוטנאי, פי חודש אומר, כל זמן שאתה יכול לבדוק אותו, צריך לבדוק אותו, גם אם צריך לרדוף אחריו. אם הוא הלך למקום אחר, אתה לא יודע איפה, או שימצא במרחקים, אז אתה פטור. אבל זה עדיין נתפס כמו שייכת לפנינו. אף על פי שזה תרחה, וזה גם לא נעים. תבוע שור. שם סימן א', חולק על הפרי חודש. כך גם הפרימה גודם במיש וצויס. והם אומרים, מכיוון שמדובר בתורך, לא צריך לתרוח. אם הוא פה, אין כאן תורך לתבדוק אותו. הוא יצא, לא צריך לדף אחריו. אחד הספרים החשובים ביותר על שחית הזה של המרשם דאס טוירו. ולמרשם בסייפה דאס טוירו, הלך השחית וצויפוס, יש פתיחה חשובה. הפתיחה לסייפה דאס טוירו, קונטס אחרון, סיף קוט נחוב ד' המרשם מפלפל, אז מה מידת התורך שכן חייבים? איך מגדירים את זה. ואמר שם, בגודל בקיאותו, שואל, האם זה דומה למה שלמדנו בירכס תפילה? שכדי ליטול ידיים לתפילה, או כדי להתפלל בציבור, אני חושב שזה סיף תדבוב בסימן צדק, צריך ללכת דלת מלפניו, מלאחוריו, האם השיעור הזה הוא גם השיעור של לבדוק את השויכת, אם אתה צריך לרדוף אחריו מיל, אבל התבואה שלו כותב, ואני חושב שזאת ההגדרה הנכונה, הכל לפי האדם ולפי העניין, קשה להגדיר בדויק, מה נחשב אפשר לברר בקהל, מה נחשב תורך, אם אתה אדם צעיר וחזק, ואתה רגיל ללכת לעשות ג'וגי.
כל הלשון.
עם כל יום 10 קילומטר, ואתה צריך לרוץ 200 מטר לעצור את השויכת ולבדוק אותו, אתה חייב לעשות את זה. אבל אם אתה זקן ובא בימים, ואתה הולך עם הכל, אז אתה לא צריך לדוף אחריו. קשה להגדיר בדיוק מדעת התורך. למיטב של דבר, בכתבים שלי התייחסתי גם להלכות תפילה. דלת מלפניו, מלאחוריו. אבל מי? לזקן ותשוש או לצעיר בימים. ומה אם הדלת מלהם עלייה תלולה ולא הליכה מישורית, וזה קשה לעשות את הדלת מל כמו 10 מיל במקום אחר. בכל אופן, בסוגיות האלה קשה לקבוע מסמרות ברורים, אבל יש לנו סוגיה נוספת. צריך לברר. אבל רק אם אין בזה תרחה יתרה. אז לגבי ציצס עוסקים בחזוקה, לגבי בדיקת השוחט עוסקים ברוב סוגה שלישית, עדיין ביורדיה בלך השחיתה. יוד חס, יוד בייס. והלכה הזו מקורה בחולן דף ת' וברשי שם. מי ששוחט צריך לבדוק את הסכן של שחיתה לא רק לפני שהוא שוחט, גם כשהוא גומר לשחוט. יתרה מסו, בין בהמה לבהמה צריך לבדוק את הסכין. אבל זה רק אם הסכין בפנינו. אבל הם גמרו לשחוט, והסכין נאבד, או שהשויכת יצא לדרכו, והסכין לא בפנינו, הבשר קשר. למה? חזוקה. וזה מחזיר אותנו לדין החזוקה. יש חזוקה דמייקורת. בדקנו את הסכן לפני השחיטה, ולכן לא צריך לבדוק אחרי השחיטה. אבל אם הסכין בפנינו, כדאי לבדוק גם אחרי השחיטה. אם הסכין נמצא פסול, אז גם הבהמות שנשחטו הם ספק נבלה. אז בדין הזה שוב למדנו, רק כשאפשר לבדוק ללא תורך. מי אפשר לבדוק? או שתרחה יתרה לבדוק, אז לא צריכים לבדוק. גם בהלכה הזו, כמו בהלכה הקודמת, נחלקו לשאלה, אם זה מעיקר הדין, או רק מדעת חסידות. והביס יוסף מביא את השיטות. בדברי הרמב״ם, מבואו להדי שזה מעיקר הדין, פרק א' מהלכה שחיתה. בעל המור, במסכת חולין אומר, מידת חסידות באלמה. ולמה צריך לבדוק אחרי כל בהמה? שני טעמים מצאים בדברי הראשונים. טעם אחד פרקטי. אולי זה משום בעל תשחס. אנחנו מעדיפים לבדוק אחרי כל בהמה, כי אם לבדוק אחרי ששחטנו 20 בהמות או 20 עופות, ונמצא פגימה בסכין, אז נצטרך לפסול את כל הבהמות. חבל עליהם. ולכן צריך לבדוק אחרי כל בהמה, כדי שנפסיד רק אחד, ולא הפסיד מרובה. יש אומרים שאם נחייב אותו לבדוק רק בגמר השחיטה אחרי בהמות רבות, יכול להיות שבינתיים אנשים יקשלו ביסון הווילה. הרמו פוסק שם, יוד חס, יוד בייס בשוכנוח, שמי שמוכן לקחת על עצמו את הסיכון, לא צריך לבדוק אחרי כל בהמה, די שיבדוק אחרי, כשהוא גומר לשחוט בהמות רבות, עופות רבים בסוף היום. לכאורה, זה תלוי בשני הטעמים. עם כל הטעם, אנחנו רוצים למנוע הפסיד, אז אם אדם לא חס על ההפסיד שלו, בבקשה, שיפסיד. זה לא בעל תשחס ממש, כי זה רק ספק הפסד. ברוב המקרים הסכין תימצא, ימצא ללא פגימה. אבל אם אתה, משום שאנחנו חושבים שאנשים יקשלו, אז איך הוא יכול לקחת על עצמו את הסיכון הזה שמאן דהוא עלול להיכשל? בכל אופן, גם בהערכה הזו נחלקו. פרי טויאר, סעיף קוד ניוטס בסמן יוטחס, פרי טויאר זה אורח חיים הקודש, הוא כותב שאם זה תרחה, לא צריך לבדוק את הסכין. מה זאת אומרת תרחה? צריך להביא מומחה. צריך להביא מומחה. מי שנמצא כאן לא מבין אם בבדיקת הסכין. צריך להביא מישהו אחר, אז לא צריך. כי בתרחה, לא חייבים מברר. אנחנו סומכים על חזקה. פרימה גודם מסופק. פרימה גודם אומר סברה, תמיד בדיקת הסכין זה תרחה. צריך מומחה. זה לא קל. ואם כל החומר הזה לעולם זה תרחה, אז אי אפשר לפתור אותו משום תרחה. אף על פי שמסתבר תווי לומר, התורך החיוני זה מה שתיכו אותך, אבל אם יש תורך נוסף, מייחד תיסה להחמיר. אז שלוש סוגיות בינתיים, שהלינו על שולחן מלוכים, במקום רוב, במקום חזוקה, כשיש תורך, אנחנו מוצאים שלא צריך להחמיר, אבל נחלקו בכך הפויסקים. סוגיה רביעית, מיעוט המוצוי. אף על פי שאוכלים, הולכים אחרי הרוב. נשים לב, התחלנו בחזוקה, ואנו לרוב. חזרנו לחזוקה, חוזרים לרוב. אז בעשה והתה סומכים על רוב, וזה דין דיורייס אחרי רבם להטויס. אבל במיעוט המוצוי צריך לחשוש. מקור הלכה הזו מאוד מעניין, במדרש רבו, לא בבבלי, לא בירושלמי. והרמב"ן הוא הראשון שמציין את ההלכה הזו ולמד את זה מדרש. גם הרשב"א בתורת סבייס כותב את ההלכה הזו. וההלכה הזו ביסוד שני סעיפים בשולחן ערוך. שתי הלכות בשולחן ערוך. למדת א' בהלכות טרייפס. לא צריכים לבדוק חי טרייפס, כי סומכים על רוב. אבל את הריאה צריך לבדוק, כי זה מיעוט המוצוי. ולכן בדיקס הריאה מתחייבת מעיקר הדין. הלכה השנייה סמן פי ד' סעיף ח' בהלכס תלויים. אותם הפירות והירקות שמצוי בהם תולעים, צריכים לבדוק מעיקר הדין. שתי הלכות האלה מושתתות על ההנחה, שבמיעוט המוצוי צריך לבדוק, ולא סומכים על רוב. במספר מקומות בתשובה שלי, ובשאר הספרים שלי, פרפלתי בדברי הפויסקים, איך מגדירים מיעוט המוצוי. לא נכנס לסוגיה זו היום, משום שהיום הבטחתי להתמקד, חויבס הבדיקה והבירור, כשאפשר לברר, ולא סומכים על רוב החזוקה, איזה מידה צריך לתרוח. כותב רב שמע זלמן, מנחה שלוים החלק בעשה מסמך ג' לגבת אלוהים, שמבואה בדברי הפויסקים, שבמיעוט המוצוי צריך להחמיר ולברר, גם אם זה תרחה מרובה. אני מעריץ עצום של רב שמע זלמן, גודל מרבן שמוי, הכרתי את רב שמע זלמן, והיה גודל שבגדולם, באנבסן שבאנבסונים. והוא כותב, מבוא בפויסקים שגם בתרחה יתרה צריך להחמיר, אבל הוא סתם ולא פירש ולא מציין בדברי הפויסקים, ואני זוכה לפחות שלוש מקורות חשובים ביותר של גדוי לאחרונים שכותבים שבתרחה גדולה לא צריך לברר במיעוט המוצי. רב שלום מקלוגה ושאז שוב סטוף טעם ודאס מדורת לתליסוי חלק ימר קוף נון חט שוב סצמח צדק יורדי הסממם ה, תשובה סאורס תשובה, חלק ד' סמלמד ה. סאורס תשובה מדבר על הצבא הרוסי. לא רוצה להיכנס לסיפור העצוב והנוראה של יהודים שגויסו לצבא הרוסי בזמן הקנטוניסטים, אבל הוא מדבר על מחנה צבאי שבו שירתו יהודים בעל כוחם, והמדינה נתנה רשות לנהל מטבח כשר, ובמסירות נפש ניהלו מטבח כשר, ואפשר לשער שזה היה תוך כדי קשיים עצומים. משום שהרוסים, הצאר, לא היו אוהבי ישראל גדולים, ומן הסתם לא סיפקו מוצרים של העדה החרדית, ואני לא יודע כמה שילמו למשגיח. אז כותב הסורס שוב, ושלא צריך להחמיר במיעוט המוצוי, כאשר מדובר בקושי ובטרחה, אז אפשר לסמוך על הרוב, גם כשיש מיעוט המוצוי. אז יש אחרונים שאומרים, כן, מיעוט המוצוי צריך לברר, אבל רק אם אין בזה טרחה יתרה. וזה מביא אותי למקור אחרון בשיעור היום. וציינתי, אמרתי מקודם, יש כל כך הרבה סוגיות. כל כך הרבה סוגיות שבלתי אפשרי לדעתי לקבוע קו אחיד ופסיקה אחידה, מה נחשב טרחה. הכל לפי העניין, הכל לפי המצב. אז המקור האחרון מחזיר אותנו עד לשס, אבוי דזור הלמד זיין עומד בייז, מה מדובר שם? הלוך על המוישה מסיני סופק תומה בשוסרה במתוהר. והגמו אומרת בבית דזור הלמד זיין עומד בייז, כשבאו לשאול את רב ינאי על ספק תומה בשוסרה במאמר, הו מיה בשקעתה, זולו תבולו, המים בשוקת. יש לך מקווה, יש לך ים, לך תדבול, כך אמר רב ינאי. זו הייתה המלצה, פסק, מה זה? הגמרא מספרת סיפור, כשבאו לשאול את רב ינאי, סוף אותו משוס עליו, מה אמר? יש מקווה, לכו לדבול. רבי עקיבא הגה בגיל הנשס מציין בגודל בקיאותו, עין פרק ה' מסכת הארץ ברש. הרש כותב, שזה מעיקר הדין. ומי יש מקווה, הוא לא טבל, מחמירים להלוכה בסופק תומה. וזה חידוש עצום של הרש. אם אין מקווה, הלכה פשוטה, סופק תומה שוסר המתואר. אבל אחרי שאמר רב ינאי שאם יש מקווה, הוא צריך לדבול, והוא לא טבל, אז זה תומה. אז אנחנו מתאמים את הטהרס. חידוש עצום של הרש. אבל ברור שהרש מניח שכשרב ינאי אומר, הו מיה בשיק אתה, זולו תבולו, זה פסק הלוכה. או מכיוון שהוא חייב לדבול, לכן לא מקילים בספק. עכשיו, בניגוד לכל המקורות הקודמים, כאן לא מדובר בבירור. כאן מדובר בפתרון. למה לסמוך על הספק? אם אתה יכול לדבול. אבל רק ללא תרחה. אם אין כאן מקווה, אז אנחנו סומכים, זה דין ודאי דין לכתחילה, זה לא חלום משה מסיני, סוף התומה בשוסר המתואר. אבל בדברי הרמב״ם, פרק תס ווב מאובס התומה הלוך את תס מבוע להדיה, שמי שבא לשאול בסוף התומה בשוסר האבים, אנחנו אומרים לו, אם תדבול, אין בכך הפסד, ואם תבל, הרי זה משובח, זה לשון הרמב״ם, להדיה מבוע ברמב״ם, הוא לא חייב לדבול, גם אם יש פה מים. אנחנו אומרים לו, אם בכך הפסיד. מה תפסיד? הרי זה משובח. אז מדיב הרמב"ם מבוא על ההדי, שזה רק מידת חסידות. אז נשים לב, יורדי סימן א', יש אומרים שזה מידת חסידות. סימן י' ח', יש אומרים שזה מידת חסידות. זה לבעל המור בסימן י' ח', בבדיקס הסכן. זה הראו בבדק הבייס לגבי רוב מצוין עץ השיטה, כך מבוא ברמב״ם לגבי סופק תומה בשוס הרבים. והמאירי שם במסכת עבד זור כותב להד, יש שזה רק מידת חסידות. הרי לן חמש סוגיות, רק חמשת אלה שבחרתי מתוך רבים אחרים, והצד השווה שבכל הסוגיות האלה. גם כאשר לפי דין תורה אפשר להקל בספקות. אם משום שסומכים על רוב, אם משום שסומכים על חזוקה, אם משום הלוך על המוישה מסיני שסופק תומה בשוס הרבים ספק ותואר, צריך לברר. יש אומרים שצריך לברר מעיקר הדין, יש אומרים מדעת חסידות, ונחלקו בכמה וכמה מקורות. כאשר אפשר לברר רק בתורך, הם עדיין צריך לברר או לא. והמקור הראשון שעלינו על שולחן המלוכים, זה הדין של בדיקת הציציות. וגם בהלכה הזו נחלקו. האם מדובר במיטת חסידות? או בהלכה גמורה? ואחד מנה אחרונים, שבע סיועין שציינתי, אומר, הסיבה שלא חייבים מעיקר הדין לעיין בציציות, משום שגם זה נתפס כתרחה גדולה. המעשה לכשעצמו רואים באותו רחרב, אבל התדירות שכל יום אדם יתחייב לבדוק את הציציות נחשב כתורח, ולכן מעיקר הדין הוא לא חייב לבדוק, אלא ממידת חסידות. אז אני חושב שסוגיה הזו מרתקת, אף על פי שלא קבענו בו מסמרות קבועות להלוכה ולמעשה. אז היום לפחות פתחנו את השיעור בהלכות סיציס. וכאשר פתחתי את השיעור היום ציינתי וציטטתי את דברי חז"ל, שכולה מצווה סיציס כנגד כל התורה כולה. וכאן מתעוררת שאלה עצומה. שתי מצוות יש שאדם מצווה ללבוש בדרך לבישה. התפילין והציציס. תפילין זה כתר מלכות. ורוק על המורץ, כי שם השם נקרא הולכו ויורו ממקו. תפילין זה כתר מלכות הראשו של אדם. פערכו חובוש הולכו. ולכן עבל ביום ראשון פטור מן התפילין. פער תחס איפה. ציציס מנוחס ממגים רומד בייז, חזר המגדירים כחותם של טיט, חותם של עבדות. תפילין רובצת עלינו חובה. ציציס איננה חובה. אתה יכול לבחור לא ללבוש דלת כנפס פטור מן הציציס. רק אדם שבוחר מרצונו ללבוש דלת כנפס חייב בציציס. אז למה תפילין כן חובה על האדם בציצית? לא. מצווה ציציס חשובה ממצווה תפילין. סמך אופי בשולחן אורך פוסק המחבר קודם מתעטף בציצית ורק אחר כך מניח תפילין. למה מקדימים ציציס לתפילין? אבא יוסף מסביר משתי סיבות. זה גם תודיע וגם מקודש. ותמיד כשאני מלמד הלכה הזו אני מדגיש. מה יותר קדוש, ציציס או תפילין? ודאי שתפילין יותר קדושים מן הציציס. ציציס מותר להכנס לבית הכיסא עם תפילין חס ושלום. בנוגע לחפצה, ודאי שתפילין קדושים מן הציציס. תפילין זה תשמיש הקדוש, ציציס זה תשמיש המצווה. אבל בדיני קדימה במצווה לא דנים בחפצה, אלא בחשיבות של עצם המצווה. לגבי מצווה, מצווה ציציס חשובה ממצווה תפילין. כי במצווה ציציס אמרו חזן שישקולה כנגד כל התורה כולו, לא אמרו כך לגבי תפילין. אז כאן מתעצמת השאלה, אז למה תפילין רובצת חובה עלינו וציציס לא? ליבי יוים אלי, כי את המלכות הקודש ברוך הוא כופה עלינו. אתם בני מלוכים, אני רוצה אתכם בני מלוכים. המלכות נכפת עלינו. את העבדות הקודש ברוך הוא רוצה שניקח מעצמנו. הקודש ברוך הוא לא רוצה לכפות עלינו עבדות. את העבדות אנחנו חייבים להשתוקק אליו. עבדוס מאהבו ומרצוי. אלף פעמים סיפרתי סיפור ששמעתי מהלב שמחו מהגר רבה. הוא שמע את הסיפור מאביו הגדול אמרי אמס. סיפר אמרי אמס שקרה פעם אחת בסוכס שהסבסמס בתיש אמר ומזוקתונו השם כמן פוילן דגרס תזכן. כשאומרים בהלל אונו השם אפשר לפעול את הדברים הנשגבים ביותר. וסיפר אמרי אמס שהוויכוח בין זקני החסידים מה הייתה כוונתו, אונו השם אישי אונו או אונו השם הצליחנו. למחרת בבוקר כשאמרו הלל בבית מדרשו של הסבסמס בגור, 50% של החסידים זעקו במלוא ראותי אמונו השם השיענו, ואחרים באונו השם הצליחנו. אמר האמרי אמס, אבל אני הבנתי שכוונתו של הרב, כוונתו של אבא הייתה אונו השם כי אני עבדך. ואני אומר, עד שבו אברהם ונוטל שכר כולם. אמרי אמס היה רב אברהם מורדכי. כאן הסיפור, ואני רוצה לפרש את הסיפור. אז למה דווקא עונו השם כי אני עבדך? רק פעמיים בכל המשנה תורה של הרמב״ם אנחנו מוצאים את ההגדרה שמחו יסר. פעמיים בכל הרמב״ם. פעם ראשונה בסופר חסלולב, אף על פי שכל המוידים מצווה לשמוח בהם, בימי החג הויסו שם שמחו יסרו. כל המוידים, כל ימי החג, מצווים אנחנו לשמוח בהם, אבל בסוכס הייתה שמחה יתרה. פרק ג' של הלכות חנוכה, בדיני הלל, כותב הרמב״ם, למה לא אומרים הלל בראשון ויום הכיפורים? לפי שאין אלה ימים של שמחו יסרו, אלה ימים של ירו ופחד. הרי שההלל אומרים רק מתוך שמחו יסרו. עומד לו אדם, הלל בסוכס, כפליים שמחו יסרו. שמחו יסרו מתוך שמחו יסרו ואומר, עונו השם כי אני עבדך. תודה לך קודש ברוך הוא. תודה לך. על מה אתה מודה? כי אני עבדך, שאני זוכה לשרת, שאתה מסכים שאני אכנס לארמון, שאתה מקבל אותי כעבד. הרד"ק מדייק, עונו השם השיענו, עונו השם הצליחנו, כתוב א' נ' א'. אולי לא שמתם לב, עונו השם כי אני עבדך, זה א' נ' ה', זה לא אותו דבר. ורד"ק אומר, א' נ' א' זה בקשה, נא. א' נ' ה' זה הבאת תודה, זה הודיה, זה לא בקשה. עונו השם השיענו, עונו השם הצליחנו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תושיע, תצליח את דרכנו. אבל עומד לו אדם בשמחי ישראל, מתוך שמחי ישראל, ואומר תודה. תודה על מה? כי אני עבדך. שמחת העבדות. זאת המעלה הגדולה ביותר שיהודי יכול להגיע אליו. שמחה סו עבדוס. שמתם לב שבכל התורה כולה מוישה רבינו מוגדר עבד השם. ויום השם מוישה עבד השם. לא יקין עבדי מוישה. מדוע לא יורסם לדבר בעבדי במוישה? הלא בקידוש הלמדה יש מחלויקס בגמור הרמי עברם יהודה. מתי קרויים בונים, מתי קרויים עבודים, בזמן שאויסן רצוי נשרמוק הם קרויים בונים. אז עבד השם לכל זה לא התואר הכי מכובד, אז איך יכול להיות שדווקא מוישה רבינו, שהיה גדול מכולם, לקודמם לפון אבולבויים, האחרוב כלשון הרמב״ם, לא יקם כמוישה בישראל, למה הוא קרוי עבד? עבד מתוך שמחו, זה גדול מבין. ולכן שחרס של שבס אנחנו אומרים ישמח מוישה במתנס חלקוי כי עבד נמן קרוס אלוי. כאשר אדם הוא עבד מתוך שמחה הוא חוזר למתן תורה. הקדימו נעשה לנשמה, קיבלו עול עבדוס באהבה. לאורך ההיסטוריה עבדים תמיד, תמיד ניסו לברוח. עבדוס היא תופעה קשה. מיליוני בני אדם נתנו את נפשם בעד החופש, כדי להשתחרר מעולם של מלאכים ושולטים ומושלים ועמים. האדם שואף לחירות. פעם אחת בהיסטוריה עם שלם בחר בעבדות, כאשר הקדימו נעשה לנשמה. ולכן מוישה רבינו היה עבד שמח, והוא שאנחנו אומרים ישמח מוישה במאנס חלקו כי עבד נאמון קרוס אלוהי. ולכן מוישה קרוי עבד השם. ולכן אמרס וסמס, כשאומרים עונו השם, אפשר לבחור להשיג את המעלות הנשגבות ביותר. והאמר אמס באוימק חכמוסי הבין, אין הכוונה לעונו השם הישיענו, וגם לא לעונו השם הצליחנו, אלא לעונו השם כי אני עבדך. ולכן אני אומר, את התפילין הקודש ברוך הוא כופה עלינו, כי זה מלכוס. אתם צריכים לכבד את עצמכם. בני מלוכם אתם, בוא נבשל אלוקינו. את העבדות הקודש ברוך הוא מעדיף שנבחר בעצמנו. את העבדות הקודש ברוך הוא איננו כופה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד ממוישה רבינו, ששמח בשמחת העבדות. וכך גם אנחנו. אז אני אומר, האיש, האדם השמח ביותר בעולם, צריך להיות יהודי שדבק באלוקיו. הבית הכי שמח בעולם צריך להיות הבית של בן תוארה. החברה הכי מאושרת בעולם צריכה להיות החברה היהודית התורנית. משום שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ואנחנו זוכים להיות מרואי פני המלך. כל השאר משרתים מבחוץ, אנחנו משרתים מבפנים. הביאנו המלך חדורוב נוגילו ונשמחו. בואי. ולכן הציצס תלויה ברצוננו. אז יהיה רצון שנזכה תמיד לקבל עול מלכות שמיים באהבה, שנקבל עול תוארה בשמחה, ונזכה לישוע סיסור ושמחס עולם על ראשם במהרו ויומנו אומן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.